ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף מם דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף מם דלד. מיד רואים צורת המעוין. בצד, בשוליים, כתבנו מבנה. אני רק רוצה לציין, לפני שנתקדם בקריאה של המבנה, שאנחנו בעצם באמצע מהלך שהתחיל בשיעור הקודם עם ג' עמוד ב', ואין ברצוני לחזור על כל המהלך, הרי אנחנו יוצאים מהנחה שכולכם שמעו גם את השיעור הקודם. ואם אתם פעם ראשונה ששומעים, אז מומלץ לשמוע את השיעור של דף מם ג'. אבל לצאת בלי כלום אנחנו לא יכול, אז רק נציין שהיה מקור במם ג' עמוד ב' עם רישה וסיפה, ששמה מובא מחל, דוגמה, מחל או בית, מחל או שדה, לא יכול להעיד. בסיפה, מחל או פרה, או תלית, הוא יכול להעיד. למה לא יכולים להעיד? אז ראינו בעיה של נוגע בעדות. היה לו נגיעה. הגמרא פה פותחת עם שאלה, למה רב ששת הסביר, או לפי הסברו של רב ששת, שמדובר במי שגזל ואחר כך מחר, ובכך יכולנו להבין הנגיעה בעדות, למה המקור לא מלמד פשוט דוגמה אחרת? וזה שאלת הגמרא בראש העמוד, ולוקמה בגזלן. מבנה שהתחלנו מקודם, אמרנו שהדגשנו המילה ולוקמה במעוין, שאלות על רב ששת. אם איתה כדבריו, למה לתנה ללמד על גזלן שמחר ללוקח? היה יכול ללמד בגזלן עצמו, אחר כך נראה הצעה בעניין מי שגזר והוריש, כיוונים אחרים. ובכל זאת רב ששת לא מצא לנכון להסביר את המקור רק בצורה כזאת שמדובר בגזל ומחר, ומאיזושהי סיבות שאנחנו אמורים לראות המקור לא יכלה ללמד על מי שגזל וכולי וכולי, שיוביל אותנו לדוגמה של נוגע בעדות, וגם כן לא יכלה ללמד מקרה של שכרוך בו עניין ירושה. כמובן כל הפרטים הם רק בהמשך הגמרא, אבל מבחינת כיוון אנחנו עד שנגיע לרבין בר שמואל שמופיע בפפיון מספר 2, עד אז אנחנו מתמודדים עם הקביעה של המקור שלמדנו, ורוצה לתאר נגיעה בעדות רק בצורה שרב ששת הסביר, ולא באופנים אחרים. אז אנחנו נפנה לגמרא מם דלת עמוד א' ולוקמה בגזלן. אני מציע שנלמד ביחד את הרבנו גרשום מההתחלה, ומקשינן מי דוחקי לוקמי להה ברייתא בגזל ומחר לוקמה בגזלן לחוד. והרשב"ם אומר שלפי כל מה שלמדנו עד עכשיו, למה המקור מלמד דווקא בצורה כזאת כפי שרב ששת הסביר, ולמה לא יכלה ללמד עם מקרה שמדובר בגזלן עצמו. עכשיו נמשיך פה רבנו גרשום, כגון ובין שגזל שדה משמעון ואתי לוי ומערער עלה. לוי איש חיצוני בא לערער ולטעון שהשדה בכלל הוא שלו. דיאמר שלי היא אותו מערער, כך הוא טוען, והמקור אומרת לא לזל שמעון. שמעון מי הוא? שמעון הוא הנגזל. דלא לזל שמעון ולהצטרף עם עד אחד לסעודי, אולי למרבה הפלא, לירובן. כאילו ששמעון הוא לא יכול להצטרף לעיד לטובת הגזלן גובן. ומה עדותו בעצם? דינה של לוי. ולמה זה כך? למה הנגזל לא יכול להעיד לטובת, עדות שיהיה לטובת הגזלן מול המערר? משום דניחה לשמעון הוא הנגזל, דתקום ברשות ראובן, שלפחות השדה יישאר בידי ראובן לבינתיים, ולא ליפול בידי אותו מערער חיצוני. למה? דהדרלי, ככה השדה יחזור לשמעון הנגזל, מפני שאחריותו עליו, על ראובן, שגזלה ממנו, שיחזירה לו. כאן הרבנו גרשום משתמש במילים של המקור, שזה עצמו יהיה דיון אחר כך בגמרא, אבל לבינתיים הביטוי מפני שאחריותו עליו, הרבנו גרשום משחיל את המילים האלו בפירוש שלו. למה שמעון פסול עדות? בגלל שאחריות הגזלן עליו להחזיר אותו עם הזמן, להחזיר אותו לשמעון. תהי לא כמה סדלי שמעון, אם שמעון ישתוק הוא מפיק ללוי לרובן בכוח עידים שיש לו, שהשדה שלו היא אף אגב דמייתי שמעון שוב סדי דניגזלה מיני, לא מצי מפיק למיני. אם לוי ינצח פה ויצליח להוציא את השדה מראובן, לא יעזור לו לשמעון אחר כך אם הוא יביא עדים שהשדה שלו, כדי אמליאל ואמינן ארה איך דקיימה תקום ביד לוי ולהכי נוגע בעדותו. היסודות לדינים האלו ראינו התעכבנו בשיעור הקודם בעניין הזה של ספק בערה, אז פותרים את הספק או מתייחסים לספק ומעמידים את השדה איפה שהוא נמצא. אז לכן זה מאוד חשוב לשמעון הנגזל שדווקא הגזלן ינצח את המערער החיצוני, וזה הופך את שמעון להיות נוגע בעדות, ובכך יכולנו להבין את המקור. וכאן שוב השאלה, למה המקור לא לימדה גזל ממנו בית, גזל ממנו שדה, אין מעיד לו, הנגזל לא יכול להעיד לטובת הגזלן מול מערער חיצוני. זה שאלת הגמרא. הגמרא עונה, משום דקבאי למתנספה. הסיבה שהרשע לא לימדה דוגמה כזאת של גזלן, ובכך רק שלושה אנשים בתמונה, הגזלן, הגזר והמערער, למה לא? כי יש לנו סיפה לאותו מקור. מה כתוב בסיפה? מחר לא פרה, מחר לא תלית, ושם כתוב מעיד לא עליה. בסיפה דוגמה שהוא כן יכול להעיד. דווקא מחר דהווה לייאוש ושינוי רשות. אני מדלג את, את השורה בסוגריים, תנא ראשונה ממחיר. למה ברישה לא מובא דוגמה של גזלן בלי מחירות? בגלל הסיפה ששמה כדי להגיע למצב שיכול, שיכול הנגזל להעיד, זה היה חייב להיות גם שלב של מחירה. אנחנו נחזור על הפרטים עוד מעט, אבל מאחר שבסיפה כדי להגיע להבנה או, או, או כדי לתאר מקרה שהנגזל היה יכול להעיד, היינו חייבים להכניס את השלב של מחירה, לכן ברישה גם כן מובא, ככה מובא כדוגמה. ובמילים אחרות, הדוגמה של גזלן שאמרנו מקודם היה אפשרי מבחינת הרישה, אם זה היה רישה בחלל, כוונה רישה מנותק מהספר, רישה לבד. זאת אומרת, הדין עם הדוגמה של גזלן היה נכון, הוא היה, אותו נגזל היה כן נוגע בעדות, אבל כדי להביא את ה, כדי להבין את הסיפה, למה שהוא כן יכול להעיד, אותו נגזל יכול להעיד, היו צריכים את השלב של מחירה. ושוב אנחנו נחזור על כל זה, כי דילגנו על קטע בגמרא בסוגריים. אמרנו למה הרישה לא לימדה מקרה של רק שלושה אנשים, גזלן ונגזר ומערר, מה בגלל הסיפה. ומה היה בסיפה? שם כתוב מחל לו פרה, מחל לו תלית ויכול להעיד. הגמרא אומרת בשורה שנייה דווקא מחר או דווקא מחר דהווה לי יאוש ושינוי רשות. כדי שהנגזל היה יכול להעיד, היינו צריכים מקרה של גזלן שגזל מהנגזל הפרה, ואותו גזלן מחר את הפרה ללוקח, ואז זה מאפשר הנגזל לבוא להעיד. למה? כי הוא, מאחר שהפרה נגזלה, ובסתם גזל אנחנו אומרים מיד הבעלים מתייאשים, ומעבר לייאוש של הבעלים יש גם שינוי רשות, זה עבר מהגזלן לידי הלוקח. במצב כזה הנגזל לא יקבל את פרתו בחזרה. אם הוא לא מקבל את פרתו בחזרה, האם זה משנה לו אם המערער ינצח יקבל את הפרה או הלוקח יקבל את הפרה? לא משנה, אותו נגזל הוא לא מקבל את פרתו בחזרה, לכן הוא יכול להעיד לטובת הלוקח מול המערער. הוא יכול, אותו נגזל יכול להעיד נגד איזו מערער חיצוני כדי ובככה הפרה אישי עץ הלוקח. לאותו נגזל זה לא משנה. ואז מאחר שבספר כדי להגיע למצב שהנגזל יכול להעיד, היינו צריכים לבנות מקרה בנוסף לגזל גם מחירה, אז גם הרישה כך, ולכן רב ששת הסביר את הרישה כמו שהוא הסביר, עם גזל שדה משימון, מחל הלוי וכו', כמו כל הסיפור שראינו בשיעור הקודם. בסוגריים הגמרא אומרת, אבל לא מחר, אם היה לנו רק גזלן, שמי שגזל פרה, הוא לא העביר את זה ללוקח. במצב כזה, אפילו אם הבעלים התייאשו, הם יכולים אחר כך לדרוש שהגזלן יחזיר להם את הפרה. אז חשוב לנגזר במקרה כזה שהפרה עדיין ברשות הגזלן, שהגזלן ינצח ולא איזו מערער חיצוני. כי אם המערער חיצוני ינצח, אז הנגזל, זה סימן שלא מעולם הפרה לא הייתה של הנגזל, אז הוא יפסיד. לכן, לכן בסיפה, כמו שהגמרא אומרת פה, אבל לא מחר, דהדרה לי, שהפרה או הטלית יחזרו אליו, אל הנגזל, כשזה עדיין ברשות הגזלן לא היה מחר, לא, הוא לא יכול להעיד. לכן, בגלל השיקול של הסיפה, תנרי שנה ממחר. שואלת הגמרא, וסיפה נמי, למה הוא יכול להעיד? וסיפה נמי, נהי דמייאש מגופי. נכון, אחרי שהיה ייאוש ושינו רשות, הנגזל לא יקבל את הגוף הפרה עצמה או התלית עצמו. מדמי מי מייאש? הכסף, השווי שלו, מה, הוא לא, הוא מתייאש מזה? ודאי שלא. מהשווי שלו הוא מצפה לקבל פיצוי מהגזלן עבור החפץ שנגזל ממנו. עכשיו, אם המערער ינצח, אז אותו גזלן לא צריך לפצות, הוא לא גזל מאותו נגזל שום דבר שהיה שלו. אז גם אם היה גזל ומחירה, למה בסיפה הוא יכול להעיד? כל זמן שהמערער ינצח, אותו נגזל עומד להפסיד. נכון, לא מפסיד את הפרק כמו שהסברנו, אבל הוא יפסיד את הפיצוי כספי שהוא היה יכול לקבל מהגזלן. אז למה בסיפה יכול להעיד? לא צריכה דמית גזלן. היה גזל, ואותו גזלן מת. ואם הגזלן מת, אז הנגזל, וכמובן החפץ לא ברשות, לא ברשותו, אמרנו שגזל הוא מחר, אז נגמר הסיכויים של הנגזל לקבל פיצוי. דתנן, הגוזל הוא מאכיל את בניו והניח לפניהם פטורים מלשלם. אם הפריט שנגזל כבר איננו, אפילו אם למרות שאותם בנים של הגזלן נהנו מזה, הם פטורים לשלם, הם פטורים לפצות. אנחנו נסתכל ברשב"ם, באמצע השורות הרחבות הוא מאכיל את בניו, ואף הפי שנהנו בניו עצמם מן הגזלה פטורים, דהינו לא גזו מהם עצמם, לא ביצוע את הגזל, והניח לפניהם, כלומר, או שהניח לפניהם גזלה קיימת, לאחר מותו, פטורים, דקניוע בייאוש ושינוי רשות. שעת הגזל, הבעלים התייאשו, והיורשים זה כבר נחשב שינוי רשות, ולכן, אם מת גזלן, וזה הוקמתה שצריכים לזכור אותו, אם זה מדובר, אז הנגזל הוא לא יקבל אפילו פיצוי כספי, ולכן הוא יכול להעיד לטובת הלוקח מול המערער. חוזרים לגמרא, ולוקמה ביורש. כדי להבין את ההצעה של הגמרא, אנחנו נסתכל ברשב"ם. יש לנו קטע שמופיע בו כוכבים, בהתאם לכוכבים האלו, באמצע שורות הרחבות. ומקשינן לרב ששת, דאוקמה לרשע בגזל ומחר. למה הוא העמיד את הרשע בצורה כזאת וגזל מחר? משום סיפה. בגלל הסיפה, כדי להבין איך הנגזל יכול להעיד, היה חשוב את השלב של המחירה, שזה הפך את את החפץ הנגזל בגזל ושינוי רשות, או ייאוש ושינוי רשות. גזל הוא מוביל לידי ייאוש מצד הבעלים, שינוי רשות לידי הלוקח, ולכן הנגזל היה יכול להעיד, ולכן הרשע גם כן הוסבר על ידי רב ששת בצורה כזאת. שאלה, ולוקמה ביורש, אם איתה דבגזל ומחר מיירי ובדמית גזלן, אם כל מה שאמרנו עד עכשיו נכון, שיש גזל, יש מחירה, והגזלן עצמו מת, אם כן, מה ראה התנה לדחוק עצמו ולשנות שיטתו בגזלן שמחר? אפילו לא מחר הגזלן נמי, אלא גזל ומת, וכיוון דמת הוריש לבניו. היה יכול למצוא חילוק בין רשע לסיפה, כגון ובין שגזל שדה משמעון ומית גזלן ויורשו לוי בנו, ואתה יהודה וכמערער לא לזל שמעון שמן הנגזל ומסיד ללוי בן ובין שברשע יהיה מניעה משמעון הנגזל להעיד לטובת בן הגזלן לוי. הוא לא יכול להעיד דלאב דיודה אי דקרקע אינה נגזלת והדרה לי מן היורש. מה הנגיעה של שמעון במצב כזה? אם שמעון יעיד לטובת יורש הגזלן, אז זה משאיר לו סיכוי לקבל את 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 קרקעו בחזרה, בניגוד כמובן למטלטלין, שזה כבר הוא לא יכול לקבל את אותם בחזרה. למה? כי קרקע אינה נגזלת, ולכן משום הכי נוגע בעדותו. אם מפיק לה יהודה הוא המעבר, אם הוא יהודה יצליח, עוד פעם, תהי מפיק לה יהודה מיני דיורש, לא הדרה לשמעון, זה לא יחזור לשמעון. דרך הדקאי מהרתקום, איפה שהאדמה עומדת, אפילו אם יש לשמעון עדים, אז עדות של שמעון מול העדות של יהודה. אז אמרנו כבר בעבר, והיום הזכרנו את זה גם כן, שאם יש ספק בקרקעות, אומרים איך הדקאי מהרתקום, איפה שזה עומד, זה יישאר שם. אבל בסיפה שגזל רובן תלית או פרה משמעון, הוא מת ויורשו לוי בנו, ואתה יהודה וכמערער העיד לו שמעון עלי, שמעון יכול פה להעיד, דהיקה ייאוש ביד רובן, זאת אומרת בשעת הגזילה ידי רובן הבעלים שמעון הוא התייאש, ושינוי רשות ביד לוי יורש, זה עובר מרשות הגזלן לרשות בנו לוי היורש, דרשות יורש כרשות לוקח דמי, כעת ככה אנחנו רוצים להבין דברים, שרשות יורש זה כמו לוקח, זאת אומרת זה כבר רשות אחרת, רשות אחר, אז יש לנו ייאוש, ושין רשות הזה קונה, ולא תהדר לי לנגזל, לא פרה ולא דמיה, מאחר, רק להדגיש, כי כפי שהרשמה אמר מקודם, מאחר שעמדנו את המקרה של הגזלן מת, אז בגלל זה, בעניין המטלטלין, הנגזל לא יקבל גם פיצוי כספי מהם. ולא הביא נוגע בעדות. והכי הביא לי לתנה למתני. ככה היה צריך להיות הגרסה באותו ברייתא בדף מם ג' עמוד ב'. גזל לא בעין, והוריש לבנו. אין מעיד. גזל פרה לא, גזל לא פרה, והוריש וכולי יכול להעיד. כאן הרשב"א מסביר משהו מאוד טכני מילולי, והי דקמה ולוקמה ביורש, ולא לאו דווקא הלוקמה זה משמע וקימתה, אבל זה לא המטרה של, של, של קושיית הגמרא פה, אלא ליטני יורש, כוונה שינוי בגרסה, לא רק בהבנת הברית הנוכחי, אלא לשנות את הגרסה. אז למה, למה כתוב המילה ולוקמה בגמרא במקום שהיה היה צריך להיות וליטני ביורש? ואגב שיתפה דמקשי לי לרב ששת דמפרש ומוקי לה בגזלן, בגלל שכבר השתמשנו בביטוי הזה בתחילת העמוד ולוקמה בגזלן, בגלל שבשלב הזה של הגמרא היה ניסיון להעמיד את המקרה בגזלן, אז כמה ולוקמה ביורש, אומר ביורש לא מצי לוקמה, אבל זה לא עניין של רק מקרה של בתוך הגרסה הקיימת, אלא קטני דה קטני מחר, אלא אם כן מתרץ לה למיתני יורש. מיתני כוונה זה שורש, זה שינוי שורשי במקור. שוב פעם זה עניין של משהו טכני פה, אבל מבחינתנו אנחנו במעוינים שלנו אנחנו מדגישים שאלו הם ניסיונות להקשות על ההבנה שרב ששת הציב בפנינו. למה הסיפור במקור, הבנת המקור, מדובר בגזל שדה ושמעון מאכל ללוי, למה לא כפי שניסינו להסביר מקודם תוותר על השלב של המחירה? וכאן כפי שהצעה פה, למה בכלל יש שום צורך ללמד מחר, תלמד סיפור אחר, ובין שגזל משמעון, ומאחר שהסברנו עד עכשיו שמדבר במית, אז הוא הוריש את זה לבנו לוי, שהמקור מלמדת שהנגזל שמעון לא יכול להעיד לטובת בן הגזלן מול מערער. ובזה אנחנו הבנו שברישה הוא עדיין נוגע בעדות, כי קרקע אינה נגזלת, ואם הבן הגזלן ינצח את המערער זה מאפשר לנגזל לקבל את קרקעו בחזרה, בניגוד ניצחון של המערער, אז אפסו הסיכויים של שמעון לקבל קרקעו בחזרה. מה שאין כן בסיפה, הוא יכול להעיד כי מדובר פה בגזלן שמת והוריש, יש לנו ייאוש ושינוי רשות, ולכן הנגזל לא יקבל את הפריט בחזרה וגם לא פיצוי כספי. אז השאלה פה אגב היא שאלה ארוכה כפי שמסומן בגמרות שלנו. נמשיך בגמרה. הניחא למאן דאמר רשות יורש לאו כי רשות לוקח דמי שפיר. אני יכול להבין למה המקור לא לימד המקרה הזה של גזל והוריש. אם רשות יורש אינו כי רשות לוקח, לכן אין כאן את השלב של שינוי רשות, יש לנו רק גזל. אם יש רק את השלב של גזל, ואפילו אם תגיד הבעלים התיישו אבל יאוש לא קני, ואז הנגזל יכול לקבל את הפריט שלו בחזרה ולכן הוא נוגע בעדות, הוא לא יכול להעיד לטובת בן הגזלן מול המערער, מול האדם החיצוני שבא לטעון בעלותו על אותו פריט. אז לכן אם אתה בדעה שרשות יורש הוא לא כמו רשות הלוקח, זה לא כמו רשות חדש, אז אין לי את אין לי את היכולת להגדיר את המקרה כייאוש ושינוי רשות. אלא למען דאמר רשות יורש כי רשות לוקח דמי, מה איקה למימה? אבל אם אתה מסתכל על היורש כאילו כמו לוקח, דהיינו רשות אחרת מהגזלן, אז למה המקור לא לימד המקרה של גזל והוריש? ועוד קשיה לאביי, יש בכלל בעיה קושיה לישוני. כל ההסברים שאנחנו נתנו הם לא מתאימים למה שכתוב במקור עצמו, מפני שאחריותו עליו ואין אחריותו עליו, אלו ביטויים שהופיעו במקור. זה לא הסיבה של שנגזל הוא או כן יכול להעיד. הסיבה לפי ההסברים שאמרנו עד עכשיו זה בפני שהיא חוזרת לו ואינה חוזרת לו מבעיה. זה מה שהיה צריך להיות במקור. ברישה הוא לא יכול להעיד בגלל שהקרקע חוזרת לו. בספר הוא יכול להעיד בגלל שהפרה או הטלית אינה חוזרת לו. ככה היה צריך להיות במקור לפי ההסברים שאנחנו נתנו עד עכשיו. מה העניין של אחריות פה? זה, איך זה נכנס לתמונה? אלא כדרבין בר שמואל, הנושא שכתבנו בצד, נגיעה בעדות מחמת מעמידה בפני בעל חובו. זה מושג שראינו בשיעור הקודם, אנחנו נראה את זה עכשיו עוד פעם. יש ברשב"ם לקראת סוף העמוד, נקרא ביחד את הרשב"ם לשם הקדמה לגמרא. האמת היא שעדיף אולי בוא נתקדם בגמרא ואחר כך אם יש צורך אנחנו נחזור לרשב"ם. אלא כדרבן בר שמואל, הסביר למקור חדש פה. דיאמר רבן בר שמואל משמי דשמואל, המוכיר שדה לחברו שלא באחריות, אין מעיד לו עליה, הוא לא יכול להעיד על השדה מול מערר, וכאן נשים לב, כתוב פה שלא באחריות, וכל שכן אם זה באחריות. אבל אפילו אם זה שלא באחריות, אפילו אם הלוקח הזה אמור להפסיד את השדה, ולא, אותו לוקח לא יקבל פיצוי מהמוכר לו, בכל זאת, אותו מוכר שדה לא יכול להעיד לטובת הלוקח מול מערער חיצוני. למה? בפני שמעמידה בפני בעל חובו. וכאן אנחנו על הנקודה הזאת הרחבנו רבות בשיעור שלנו בדף מם ג', אני לא רוצה לחזור על כל מה שהסברנו אז, אבל נעשה בקיצור רק לומר שאותו מוכר פה, שאם בעבר הרחוק הוא לקח הלוואה, אותו מלווה הוא בעל חוב, הוא נקרא בעל חוב של המוכר הזה. טוב, בעל חוב יש לו שיעבוד על קרקעותיו של המוכר. מה יהיה אם המערער ינצח פה במקרה הזה? המערער יוציא את השדה מידי הלוקח, זה של לקח שקנה את השדה מהמוכר, שהוא גם כן יש לו הלוואה לשלם. אם המעיר ינצח, הבעל חוף של המוכר לא יהיה לא מאיפה לגבות חובו. אבל אם הלוקח כן ינצח, יש מקום לבעל חוב של המוכר לגבות חובו מאותו קרקע שלוקח לקח. הוא לקח קרקע שהיה עליו שיעבוד מימי קדם מהמלווה הישן הזה. ולכן המוכר, וכך אגב כתוב במקום, מכר לו בית, הוא לא יכול להעיד לטובת הלוקח. יש לו אינטרס שהשדה או הבית שמכר ללוקח יישאר ביד הלוקח ולא יעבור לידי המערער, כי בזה הוא מעמיד את הבית או השדה בפני בעל חובו. ודווקא בית או שדה, רק בזה הוא לא יכול להעיד, כי בעל חוב יכול לגבות אם יש צורך לגבות מאותו בית או השדה כדי לחסות חובו שהלוואה שהוא נתן. אבל פרה ותלית, יש פה קטע שבסוגריים נדלג עליהם בקריאה הראשונה, אבל פרה ותלית נדלג, אפילו השעור הפוטקינמי לא, אפילו אם הוא עשה את הפרה או התלית הפוטקי, כאילו סימן אותם כמקור גבייה, הוא לא יהיה מקור גבייה, הוא לא יהיה משועבד לבעל חוב. מה איתי מה? כדי רבה, דיימה רבה, עשה, נדלג עוד פעם סוגריים, שורו וחמרו הפוטקי, ומחרו, אין בעל חוב גובה ממנו. אז אם היה שור חמור שהיה סומן כמקור גבייה, אבל אותו לווה בינתיים מחר את השור החמור ללוקח, אותו בעל חוב לא יכול לגבות מהם. ולכן המוכר, שהוא גם לווה, הוא גם לווה כסף, הוא יכול להעיד לטובת הלוקח מול מהער חיצוני, כי במקרה בשור חמור או תלית, הוא ניצחון הלוקח מול המהער חיצוני לא מיטיב לאותו מוכר שהוא היה גם לווה, לא מיטיב בכך שהוא לא, זה לא מקרה שהוא מעמידו את התלית או ברה בפני בעל חובו. טוב, אמרנו כמה וכמה הלכות, דילגנו על כמה קטעים, אבל המטרה שלנו זה לשמוע על רצף הדברים בלי להכניס או להרבב אותם עם הרבה פרטים נוספים. אבל מאחר שהדגמנו את הרצף החשיבה, נרשה לעצמנו לחזור לכל הגמר כולי הקטעים בסוגריים. אז לפי רבן בר שמואל, המקור בדף מם גימל עמוד ב' נשמע פחות או יותר כמו שהוא. מכר לו בית, מכר לו שדה, הוא אותו מוכר שגם ניקח בחשבון הוא גם לבא כספים בעבר רחוק, הוא לא יכול להעיד לטובת הקונה, לטובת הלוקח מול מערער חיצוני. ולמה? כי הוא מעמיד את הבית או השדה בפני בחובו. אבל אם מדובר במי שמחר ללוקח פרה או תלית, הוא יכול להעיד לטובת הלוקח מול מי שמערער הבעלות הפרה או התלית, כי אפילו במצב שהלוקח מנצח את המערער, זה לא מיטיב למוכר בעניין מעמידו בפני בעל חובו, כי הבעל חוב שלו, מי שהלווה לו כספים בעבר הרחוק, לא יכול לגבות מהפרה ותלית. עכשיו אנחנו חוזרים לשורה האחרונה בדף מם דלת עמוד א' בשורה האחרונה, אבל פרה ותלית, שזה מייצג אגב את הסיפה של המקור של שראינו בדף מם ג' עמוד ב'. עכשיו בסוגריים, לא מבעיה שאני לא צריך להגיד שיכול להעיד בסתמה דלא משתבדלי, שאם היה מחירה, אדם מחר בלי תנאים, בלי בלי להוסיף דברים, מחר באופן סתמי את הפרה וטלית ללוקח, ברור שהוא המוכר יכול להעיד לטובת הלוקח מול מערער. זה לא משתבדני, הטלית או הפרה, מה שמתואר בספר של המקור בדף מ"ג בבית, הוא לא משועבד, הוא לא משועבד לבחוף למלווה שיבה למוכר הזה בעבר הרחוק. מי תימה מטלטלי נינו, ומטלטלי לבלחוב לא משתבדי. מטלטלין לא משועבדים למלווים, לבעלי חוב. ויש ההיגיון בזה הוא שכשאדם מלווה כסף הוא רוצה מה שנקרא ביטחונות. מה זה ביטחונות בסוגייתנו? ביטחונות זה מקורות חילופיים לגביית החוב. בית של הלווה, השדה, זה לא הולך לשום מקום. בית שדה תמיד שם. אבל שהמלווה יווה כסף על סמך איזושהי פריט, חפץ שהוא מוגדר כמטלטלין, כיסא, שולחן ועוד כל מיני מגוון של פריטים, אדם לא סומך על זה מלאחת חילה, הוא לא מלווה את הכסף במחשבה שהוא יגבה מהמטלטלין של הלווה. הגמרא ממשיכה, אבל ואף אגב דכתב לי מגלימא דאלכת פי, למרות שכשאדם חייב כסף המלווה יכול לגבות אפילו מהגלימה, מהחולצה שעל גופו של הלווה, הני מילי דיתנו ביניו, זה נכון כשהפריטים האלו, המטלטלים האלו הם נמצאים אצל הלווה עצמו, אבל דיתנו ביניו אם הם כבר לא אצל הלווים, אלא הלווה הוא מחר את זה כמו בנייננו, הם דיתנו ביניו, הם לא קיימים עוד אצל הלווה, אלא הם עבור ללוקח. לא, אין גביית חובות של אותו, אין גביית חובות על ידי בעל חוב מפריטים שהלווה בינתיים הספיק למכור. אז כל זה זה בגדר הלא מבן, לא צריך ללמד את זה. זה ברור במצב כזה שהפריט אצל הלוקח, שהמוכר, הוא גם הלווה, הוא יכול להעיד, כי אין כאן מעמיד משהו בפני בעל חובו, אלא אפילו עשור הפוטיק אינה מלו, אפילו אם אותו מוכר שהוא הלווה הוא סימן את הפרה וטלית כמקור גבייה, כמקור גבייה למלווה שלו, אז זה לא הופך להיות משועבד. מה הייתה מה? למה לא? למה אם אמרת פה תהיקאי, זה הפוטיקי, פה תהיקאי, מכאן תהיה הגבייה שלך, למה זה לא משתעבד? כדי רבה, למה רבה? עשה עבדו הפוטיקי ומחרו ברחוב גובה ממנו שורו וחמורו הפותיקי ומחרו אין ברחוב גובה אימנו. זה הדין ששייך אלינו, המוכר שלנו שמחר את הפרה או הטלית, או אפילו אם הוא סימן אותם כהפותיקי כמקור גבייה לחובותיו, כמובן בהתחלה לפני שהוא מכר אותם, כמובן אפילו אם בזמן ההלוואה הוא סימן את השור, החמור שלו, תלית שלו כאפוטיקי, זה לא מוסיף כוח גבייה בידי המלווה. מי תימה, למה יש הבדל בין עשה עבדו אפוטיקי מול עשה פרתו אפוטיקי? תשובה, היית לקלה והלית לקלה, עבד של לווה שסומן כאפוטיקי, כמקור גבייה, זה עושה רעש, זה עושה רושם בציבור. ולכן מי שקונה עבד ש שנהפך להיות אפוטיקי, ש הוא מודע לכך, כי היה קול, זה עשה רעש ציבורי, פרסום. ולכן בעל חוב יכול בעתיד לגבות עבד כזה, למרות שהוא נמכר ללוקח. הלוקח לקח על עצמו סיכון, לקח לקנות עבד שסומן כאפוטיקי לחוב ישן. אבל שור או פרה או תלית, זה לא מפורסם בעיני הציבור. אז מה יעשה מסכן לוקח שקנה תלית או שור שהמוכר עשהו אפוטיקי? הוא לא ידע מזה. לכן ברחוב שלו, של המוכר, לא יכול לגבור ממנו, ולכן הוא המוכר הזה אינו נוגע בעדות, לא, הוא לא מרוויח בכך שהשור או התלית או הפרה יישאר ברשות זה שקנה ממנו. הוא לא מעמידו בפני בעל חובו. יש כאן סימון חדש בצד, יש לנו נושא, מבנה, המשולש פה מדגיש את המילה ולחוש. קושיות על הדאמר ליאל במטלטלין אינם משתעבדים, הרי יש ציורים שגם מטלטלין משתעבדים, והדרה קושי לדוכתה, חוזרת השאלה, דהי מוכר נוגע בעדות. אם המטלטלין יכולים להשתעבד, אז יש לנו שוב הבעיה של מעמידה בפני בעל חובו. אז לכן למה בסיפה כתוב שהוא המוכר יכול להיות לטובת הלוקח מול מערער, כפי שהסביר רבין בר שמואל? שואלת הגמרא, ולחוש, ותשימו לב אגב שיש כאן קושיה ארוכה, ולחוש דילמה אקני לי מטלטלי אגב מקרקעי. אולי בשעה שהמוכר שלנו, שהוא גם נקרא לווה, למה לא נחשוש שבשעת ההלוואה, שלקח הלוואה, הוא שיבד המטלטלין, המטלטלין האלו הם משועבדים אגב קרקע. קרקע כמובן הוא משועבד למלווה, אבל יכול להיות שהמטלטלין משועבדים אגב הקרקע, ואם כן, השאלה למה כתוב שיכול להעיד. דאמר רבה, יעקני לי מטלטלי אגב מקרקי, קני מקרקי קני מטלטלי. אם אדם מקנה למישהו, ואנחנו מדברים על מקנה, באותו נשימה משעבד את הקרקע שלו, ויחד עם זה הוא שיבד מטלטלין, אז ברגע שהשיעבוד חל על הקרקע, זה אותו שיעבוד חל על המטלטלין. וגם הרב חיסדא, והוא כתב לי, זה תוספת בדין הזה, איך המטלטלין משתעבדים, הוא גם היה צריך להוסיף נוסחה, כך, דלא כאסמכתה ודלא כתופסה דשטרי. אם הוא לא מוסיף את הקטע הזה, אז אנחנו רואים כל מי שאומר כל דעי לא קני, זה ביטוי שתראו ברשב"ם, אם מי שרוצה לחזור עם הרשב"ם, מה הכוונה כל דעי לא קני, לא קני, אדם שהוא אומר אם אני לא אפרה אז תגבה מאלו. אדם שאומר, מדבר בצורה כזאת, הוא לא רציני, זה נקרא אסמכתה, הוא אומר דברים שהוא לא באמת סומך עליהם. ולכן אם הוא לא הוסיף את הביטוי הזה, אז השיעבוד לא יחול, וגם לא כתופסי שטר אני מתחייב בצורה רצינית וכותב את הדברים, ולא סתם העתק של שטר שהוא לא מחייב. אז השאלה שוב, איך הסיפה של המקור בדף מ"ג עמוד ב' אומר שהמוכר יכול להעיד על מטלטלין לטובת הלוקח מול מערער, וטענה שהוא לא נוגע בעדות, אולי אותם מטלטלין כן משועבדים לחוב שלו, אז הוא כן בגדר מעמידם בפני בעל חובו, אז הוא אינטרסנט, אז הוא נוגע בעדות. אך במאי עסקינה למעונה, מתי, על מה מדובר בספר שיכול להעיד? כגון שלקח ומחר לאלתר. אותו מוכר שמתואר במקור, הוא קנה את המטלטלין האלו ומחר אותם מיד. אז הוא ודאי לא, הוא ודאי לא לבא ושיאבד אותם בינתיים. זה היה רק קנייה ומחירה באופן כמעט מיידי, ולכן אין צורך לחשוש שאותם מטלטלין היו חלק משעבוד נכסים על איזו הלוואה. שאלה, ולחוש דילמה דאיקני הוא לשון עתיד, כוונה יש לנו מוכר שהוא גם לווה, וכשהוא שיבד למלווה הוא אמר נוסח כזה, כל מה שאקנה יהיה משועבד. עכשיו אנחנו לא חוששים לזה, אז מזה שאנחנו לא חוששים שם את מינה דאיקני קנה ומחר קנה והוריש לא משתבד, שמי שהבטיח באותו נוסח כל מה שאקנה יהיה משועבד והוא קנה ואחר כך מחר הוא קנה ואחר כך הוריש, באמת זה לא משתבד. זה, ולכן זה הסיבה שהמוכר שהוא הלווה יכול להעיד על המטלטלין. לא, סליחה, לא, זה לא מדובר בספר. הספר שאמרנו שמותר לו להעיד זה במצב הזה, כגור זה כדקעמי עדים ידעינן בי בהי. אנחנו מכירים את המוכר הזה שהוא הלווה, זה לא אבי לאר עמי עולם. בסיפה אנחנו מתמקדים במטלטלין. הלינו חשש שאולי המטלטלין היו חלק מאיזו הבטחה לרכישה עתידי שאני משבד אותה מעכשיו. כן, השיעבוד הכל טוב יפה אם מדובר בלווה שהיה לו קרקע, אבל עדים באים ומעידים מעולם למוכר הזה לא היה קרקע, אז המטלטלים האלו הם בוודאי לא משועבדים לחוב ישן. אז אין במקרה של שבספה של אדם שמחר מטלטלין, שאותם מטלטלין יהיו משועבדים לאיזושהי חוב. ובו בזמן אנחנו לא דוחים את האפשרות של דאיקני להיות כן משועבד. כל התיאור הזה של הרכישה העתידי זה הסמך שמדובר באדם שהוא בעל קרקע. אבל עדיין יש מקום לשאול שיש נגיעה בעדות, ואיך? ויאמר רב פאפה, אף אגב דאמרו רבנן המוכר שדה לחברו. צריכים להכניס פה, וכתבנו את זה בין השורות, הוא הדין פרה וטלית שלא באחריות, הוא בא בעל חוב וטרפה אינו חוזר עליו, אותו לוקח שהפסיד את הפריט שהוא קנה, לא יכול לחזור לזה שמחר לו, כי הוא קנה שלו באחריות, אבל נמצאת שאינה שלו חוזר עליו. אם אדם קנה משהו, הוא מתברר שמעולם אותו פריט, אותו חפץ, לא היה בבעלות המוכר מעולם, אז הלוקח יכול לחזור לבקש פיצוי מזה שמחה לו. מה לדוגמה נמצאת שינה שלו? פשוט ענייננו. אם יש לנו לוקח ויש מישהו בא מבחוץ ומערער שהדבר הוא שלו, של המערער, אז אם המערער ינצח, זה מראה שמעולם הדבר שנמכר לא היה שייך לזה שמחר לו. זה לא משנה פה מה קנה באחריות או לא באחריות. אם נמצאת שינה שלו, אז הלוקח יכול לקבל פיצוי. אז לכן, איך אמרנו שהמוכר פרה או טלית, מטלטלין, למה הוא יכול להעיד, כפי שמובא במקור במם ג' עמוד ב', על סמך שהוא המוכר אינו נוגע בעדות? אם המערער ינצח, אז אותו מוכר יצטרך לפצות את הלוקח. הוא לא רוצה להוציא כסף מכיסו, אז הוא ודאי נוגע בעדות. הוא יעיד נגד המערער לטובת זה שלקח ממנו, שקלה ממנו. אז אנחנו צריכים הסבר איך במקור במם ג' עמוד ב' קטני שהמוכר יכול להעיד נגד המערער לטובת הלוקח. אחא במאיה עסקינן, במכיר בה שהיא בת חמורו. אם מדובר במקרה שאדם מחר חמור, ראינו אצלנו היה מחר פרה, אין כאן חשש שנמצאת שאינה שלו, כי רואים שהבהמה שנמכרה הלוקח קנה בת, אילו הוולד של פרה שהיה של המוכר. הלוקח מודה שהפרה שהוא לקח זה ביתו של פרתו של המוכר, ובכך מודה שאין עניין של נמצאת שאינה שלו. אז אם כל החשש היה מהדין של הפאפה נמצאת שאינה שלו, לא, על זה לא מדובר פה. ורב זביד אמר, הוא חולק על הדין השני של רב פאפה. הדין השני של הפאפה היה נמצאת שאינה שלו, חוזר עליו. רב זביד אמר, אפילו נמצאת שאינה שלו, אינו חוזר עליו. ולכן, המוכר אינו נוגע בעדות. למוכר, ועכשיו מדובר במטלטלין, זה לא משנה לו אם הלוקח ינצח או המערער ינצח. דאמר לי, המוכר אומר לקונה, להכי זביני לך שלא באחריות. לכן מכרתי את הדבר שלא באחריות, לכלול המקרה שנמצא שאינה שלו, שאני לא אצטרך לפצות אותך. לכן, במקרה הזה של המטלטלין, שהופיע כנושא הסיפה של המקור בדף מ"ג עמוד ב', המוכר יכול, הוא אינו נוגע באילו, יכול להעיד לטובת הלוקח מול מערער. גופה, אמר רבין בר שמואל משמי לשמואל, המוכר שדה לחברו שלא באחריות, אין מעיד לו עליה בפני שמעמידה בפני בעל חובו. זה ציטוט הדין שראינו כבר כמה פעמים בדפים האחרונים, ראינו, יש לנו חץ פה שמחזיר אותנו לדף, לעמוד א', כבר המם דלת עמוד א', וגם זה היה ציטוט מדף מם ג'. בכל אופן, רבן בר שמואל אמר לנו שמי שמחר שדה לחברו, אפילו שלא באחריות, אותו מוכר לא יכול להעיד לטובת הלוקח מול מערער חיצוני, כי ניצחון של הלוקח מול המערער מאפשר לבעל חוב של אותו מוכר, שהוא גם היה לווה, למצוא מקום לגבות את חובו. והעניין הזה של אפשרות לתשלום חובותיו של אותו לווה, הוא המוכר פה, זה חשוב לו, חשוב לו לאותו מוכר, ולכן חשוב לו שהנכס או הדבר שנמכר יישאר ברשות הלוקח ולא יעבור למערער. היכי דמי, כאן הגמור רוצה לדעת יותר פרטים בעסקה. הגמרא ממשיכה בראש מם ה' עמוד א', אי דאית לי ערה אחיתי, אם לאותו מוכר יש לו שדות אחרות, למה הוא נחשב נוגע בעדות בקשר ל... או סליחה, למה לפי רבן בר שמואל הוא המוכר לא יכול להעיד לטובת הלוקח? מה, בגלל שהוא נותן מקום גבייה לבעל חובו? עלי דידי אדר, בעל חוב שלו הלווה, הוא יתפוס שדות, קרקעות שיש לו, הוא לא יפנה ללקוחות שלו. אז למה אותו מוכר לא יכול להעיד, המוכר, הוא לא נשכח, הוא גם הלווה, למה הוא לא יכול להעיד לטובת הלוקח? אי דלת לערה אחריתי, אם למוכר הזה שהוא גם הלווה אין לו שום קרקעות, מי נפקא למינה, מה זה משנה לו אם הלוקח ינצח או המערער ינצח? נסתכל ברשב"ם ממול, מי נפקא למינה, אם תישאר ביד הלוקח, אפילו אם מפיק למערער, לא מציגה ובעל חובו מיני דמוכר מידי, הבעל חוב לא יכול לגבות ממנו שום דבר, דה לטלאי, אין לו שום דבר, ומה זה משנה כבר למוכר אם מדובר באדם שאין לו קרקעות נוספות? תשובה, לעולם דלת לי ערה אחיתי, והסיבה שהוא לא יכול להעיד לטובת זה שלקח ממנו את השדה היחידה שהיה לו, הוא עדיין הוא נוגע בעדות. דאמר, אותו מוכר הוא שוב פעם רוצה שהלוקח ינצח מול מערער, לא ניחא דלהבי, לא נוח לי שאני אהיה לווה רשע ולא ישלם. שלוויתי כסף בעבר ואותו אדם טוב שהושיט לי עבר לא יהיה לו אפשרות לגבות, לכן חשוב לי שהשדה יימצא אצל הלוקח ולא יעבור למערער, ואז כי אם זה יעבור למערער, לבעל חוב שלי לא יהיה לו מאיפה לגבות החוב, אני אצטייר כלווה רשע ולא ישלם. שואלת הגמרא סוף סוף, לגבי אידך נמי לווה רשע ולא ישלם הוא, אנחנו מסתכלים ביחד לרשב"ם, סוף סוף מה הנאה יש לו בעדות זו? דמוקי לה ביד לוקח ועד הבעל חוב וגבי לה מיני. מה חשבנו הוא נוגע בעידו כי כך הוא שמח שברחוב שיהיה לו מקור גבייה, וגבי לא כיוב נמי, שכעת יפסיד את השדה לטובת אותו בעל חוב, וגבי אותו לוקח, הווי ללווה רשע שהפסידו, ולא אבי נוגע בעדות זו. מאחר שאו מפה, או מפה, לא משנה, הוא יישאר לווה רשע ולא ישלם, אז אם בכל מקרה הוא יישאר לווה רשע ולשם, אז הוא לא נוגע בעדות. אז למה המוכר שדה לחברו, למה הוא לא יכול להעיד לטובת הלוקח? אם המערער ינצח, אז הוא לווה רשע כלפי הבעל חוב, המלווה המקורי. אם הלוקח ינצח והבעל חוב יגבה את השדה, אז אותו מוכר הוא כזה רשע בגלל שהוא הפסיד, הוא גרם הפסד לזה שלקח שקנה ממנו את השדה. הגמרא אומרת, זה לא נכון מה שאמרנו באחרון. דאמר המוכר, מה שהגמרא אמרה סוף סוף לגבי אידך, השורה הקודמת, כתוב סוף סוף לגבי אידך נמי, לגבי הלוקח, אחרי שהבעל חוב יגבה את זה ממנו, הוא גם כן אותו מוכר נחשב לווה רשע ולשלם. זה לא נכון. דאמר המוכר, הוא הלווה, הוא אומר לזה שקנה ממנו, תשמע, לאחי זביני לך שלא באחריות, לכן מחרתי את זה אליך. זה הדין של רבין בר שמואל, שמי שמחר שדה לך ושלא באחריות, מחרתי את זה לך שלא באחריות, כי אם במקרה הבעל חוב שלי יגבה את זה, אני לא חייב לך כלום, ואתה לא יכול לבוא אליי בשום טענה. ולכן רק לגבי הבעל חוב שלו, המלווה, אותו הלווה ישנה, אותו מלווה שהלווה לו כסף בימי קדם, רק לגביו יש את ההגדרה של לווה רשע ולא ישלם. ולכן הוא, המוכר, נוגע בעדות שהוא ייתן לטובת זה שקנה ממנו מול המערער. כי אם המערער ינצח, אותו לווה שמחר, זה שמחר את השדה, הוא יהיה לווה רשע ולא ישלם. תשימו לב, יש כאן נקודה ארוכה, ובצד יש לנו נושא, כתבנו, ישראל שמחר חמור לישראל אחר, ובא אקום, וחטפו מן הלוקח. האם המוכר צריך לפצות הלוקח, כלומר, לעוזרו בבית דין? הגמרא, מכריז רבה, ויתם הרב פאפה, מכריז כוונה, הוא דרש לרבים, תסלקין לילה ודנחתן לתתה. אלו שעולים מבבל, הם סלקין לילה, הם עולים למעלה, עולים מבבל לארץ ישראל, ואלו שיורדים מארץ ישראל לבבל, כולם תדעו דין זה. היי בר ישראל, תזווין לי חמרה לישראל חברי, יהודי שמחר לישראל אחר חמור. וקעתי אקום ואניס לי מיני, ובא איזו עובד כוכבים, וחטף אניס ובכוח לקח את זה מן הלוקח, דינה הוא דמפצי לי מיני. מן הדין מצפים שהמוכר יבוא ויעזור ללוקח בדין מול אותו עובד כוכבים. ולא אמרן, אלא שאינו מכיר בה שהיא בת חמורו. זה שהוא צריך לבוא לפצות, זה הביטוי של הגמרא, שהוא צריך לבוא לעזור לו, זה בזמן, רק בזמן שהלוקח לא מכיר שאותו בהמה שהוא קנה זה בת של החמור של המוכר. אבל מכיר בה שהיא בת חמורו, לא. אם הלוקח מכיר שזה בת חמורו, הוא עצמו יכול להתמודד מול אותו גוי, אותו עובד כוכבים. אם הוא לא מכיר שזה בת חמורו, אז אנחנו חוששים שאותו עובד כוכבים ינצח בדין, ולכן אתה בתור המוכר צריך לעזור ללוקח. ולא אמרן שהוא צריך לעזור לו בדין, אתה מוכר צריך לעזור לו, אלא דלו אניס לי לדידי ולאוכפה. אבל אניס לי לדידי ולאוכפה לא. הוא צריך לעזור לו, אם מדובר שהוא לא מכיר שזה בת חמורו, בזמן שהגוי, האויבד כוכבים, הוא לקח את ה... הוא לא לקח את החמור יחד עם העוקף שלו. מאחר שהעקום הזה, העובד כוכבים בא וחטף את החמור בלי העוקף, זה מראה זה עושה רושם שאולי העקום הזה הוא באמת הבעלים. הוא לא רוצה להשתמש ברוקף ששייך למישהו אחר, זה לא מתאים לחמור שלו. אבל אניס לי לדידי ולאוכפה, אם עובי כוכבים חטף את החמור יחד עם הרוקף, לא. אז לא, אין ציפייה של המוכר יעזור ללוקח בדין. כי ידוע שסתם עובדי כוכבים הם אנסים, אז הלוקח לא יצטרך לעזרה של המוכר בדין. המאמר אמר, אפילו לקה כל הני, לא. אפילו אם אין כל התנאים האלו, אין צורך לפצותו, אין צורך שהוא יעזור לו. מה הייתה? מה? נדע ידע, וסתם עובדי כוכבים אנס הוא. ידוע שסתם עובד כוכבים הוא חוטף דברים של אחרים, והוא מן הסתם מסתברה שלא כדין לקחו, שנאמר תיאור של עובדי כוכבים אשר פיהם דיבר שב וימינם ימין שקר, שבמילים פשוטו הם כאילו, ולכן הבדין, הכוחות המשפטיים שיתערבו יטיבו לאותו לוקח מול אקום שהוא אנס את הפריט מידיו של הלוקח. עד כאן שיעורנו להיום.